הכל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום שישי דלת בתיבת תשע"ה, מסכת יבמות, דפים פי ג' ופי ד'. אתם מאזינים לרדיו כל חיה, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזהו הרדיו המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. כניסת השבת בירושלים בעוד 11 שעות, הזמן קצר והמלאכה מרובה, נכנסים מיד בשמחה ובטוב לבב אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הנני לומד לקיים מצוות בורי יתברך, ואני מזכה מלימוד זה לימי מורתי הרי נקפרת משכבה מרת יפה שנדל פייגה בת רב מר שרגה עליה השלום, שנשמתה תהיה צרורה בצרור החיים ולאחיותה בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים, אמן. והנה מוריי ורבותיי, הגענו בסייעתא דשמיא לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש, פרשת ויגש. לימוד דפינו היומיים, דפים פי ג' ופי ד' ממסכת יבמות. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף פי ג' עמוד א', 10 שורות מתחילת העמוד, במילים אמרי בי רב משמי דרב, הלכה כרבי יוסי באנדרויגנוס ובהרכבה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. ממשיכה הגמרא לברר מהי ההלכה באנדרויגנוס. אמרי בי רב, אמרו בבית מדרשו של רב משמי דרב, משמו של רב. רש"י מבאר שאמרי די בי רב הוא רב אונה תלמידו של רב. הלכה כרבי יוסי באנדרויגנוס, כדברי רבי יוסי במשנתנו שאנדרויגנוס הוא זכר גמור. ובהרכבה, בדין הרכבה המבואר לקמן. ושמואל אמר, הלכה כרבי יוסי בקושי, בדין מקשה לילד שמבואר לקמן, ובקידוש, בדין האוסר ומקדש את תבואת חברו באיסור כליים. לקמן, בדף פי ג' עמוד ב' מבררת הגמרא מהי דעתו של שמואל באנדרויגנוס ובהרכבה, ומהי דעתו של רב בקושי ובקידוש. אבל כאן לא שמענו מחלוקת, אלא ארבעה פסקים שונים. רב פוסק רבי יוסי באנדרויגנוס ובהרכבה, ושמואל פוסק רבי יוסי בקושי ובקידוש. והגמרא מיד מבארת מהם הדינים הללו. אנדרויגנוס, שאמר רב שהלכה בו כרבי יוסי, הדאמרן הוא הנידון שבו עסקנו כעת, שסובר רבי יוסי, שדינו של אנדרויגנוס כזכר גמור. הרכבה שאמר רב שהלכה בה כרבי יוסי, היא המשנה הבאה. דתנן, שנינו במשנה, במסכת שביעית פרק ב' משנה ו', וזה מופיע גם במסכת ראש השנה דף יוד עמוד ב', אין נוטעין אילן ואין מבריחין גפן. הברכה, הכוונה לכיפוף זמורת הגפן לאדמה וכיסויה באפר. והטעם שנקראת הברכה משום שכפיפת הגפן היא כאדם הקורע על ברכיו. ומטרת ההברכה, שענף המחוסה באדמה ישריש גפן חדשה. יש מחלוקת ראשונים אם הברכה היא רק בגפן או בכל האילנות. עוד אומרת המשנה, ואין מרכיבין ענף בתוך אילן. הרכבה זה לנטוע את הענף בתוך האילן, והיינו שחורצים את האילן ומכניסים בחריץ את הענף, או צורות נוספות של חיבור ענף לאילן, ואסור לעשות כן שלא באותו מין משום כליים. המשנה עוסקת בהרכבת ענף באילן של אותו המין, כגון זית בזית. מתי עושים זאת? כשכוחו של הענף חלש יותר, או להפך. אז אם כן אומרת המשנה, אין נוטעין ואין מבריחין ואין מרכיבין בערב שביעית פחות מ-30 יום לפני ראש השנה, משום שקליטת הענף, תחילת יניקתו וחיבורו, נעשית 30 יום אחר הנטייה. ואם הוא איתה פחות מ-30 יום קודם שביעית, תהיה הקליטה בשביעית, וזה אסור. ואם נטע ויבריך וירכיב בתוך 30 יום, יעקור משום שהקליטה נעשית בשביעית. רבי יהודה חולק על תנא קמא ואומר, כל הרכבה שאינה קולטת בשלושה ימים, שוב אינה קולטת, כיוון שהקליטה יכולה להיעשות בתוך שלושת הימים הראשונים בלבד. אם כן, מותר להרכיב עד שלושה ימים, קודם ראש השנה, ולא רק הרכבה, אלא גם נטייה והברכה. נקת התנא הרכבה לרבותה, שאפילו הרכבה שאינו נוח להשתרש ולהתאחות יחד, מספיק שלושה ימים, אז כל שכן נטייה והברכה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, שהקליטה יכולה להיעשות עד שתי שבתות, עד שבועיים, ולשיטתם מותר להרכיב עד שתי שבתות קודם ראש השנה, ועל כך אמרו בעיריו משמו של רב, שהלכה כרבי יוסי בהרכבה, שאסור משתי שבתות קודם השביעית לנטוע להרכיב ולהבריך. ואגב, הבאת המשנה הזו, מביאה הגמרא ממרא המפרשת את המשנה. ואמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, לדברי האומר 30, לתנא קמא הסובר שהקליטה נעשית אחר 30 יום, צריך 30 ו-30. אסור ליטה ולהרכיב כבר מ-60 יום קודם ראש השנה. כיוון ש-30 יום קודם השביעית, קודם שנת השמיטה, אסורים משום תוספת שביעית, ולכן אסור לא רק ליטה בהם, אלא גם אסור שהנטייה תיקלט בהם, שזמן זה הוא כשביעית לכל דבר. ודרשו זאת בגמרא במסכת מועד קטן דף ג' עמוד ב' מן הפסוק בחרישו וקציר תשבות, שהפסוק הזה מיותר, שרי כבר נאמר, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אלא הפסוק הזה בא ללמד לעניין חריש של ערב שביעית שנכנס לשביעית. וכיוון שכך אסור ליטה ולהבריך ולהרכיב 30 יום קודם ה-30 יום הללו, כדי שלא תיקלט הנטייה בתוך זמן התוספת שביעית. לדברי האומר שלושה, לרבי יהודה שאומר שההרכבה נקלטת בתוך שלושה ימים, צריך 3 ו-30. אסור ליטה ולהבריך ולהרכיב 3 ימים לפני ה-30 של תוספת שביעית, שאם איתה אז תיקלט הנטייה בתוך זמן התוספת. לדברי האומר 2 שבתות, לרבי יוסי ורבי שמעון שאמרו שזמן הקליטה הוא 2 שבתות, צריך 2 שבתות ו-30, אסור ליטה להבריך ולהרכיב 2 שבתות, עוד לפני 30 הימים של תוספת שביעית שהם כאמור 30 יום קודם ראש השנה, וזאת כדי שלא תיקלט הנטייה בתוך זמן התוספת. כעת מפרשת הגמרא את הדינים שלגביהם אמר שמואל שהלכה כרבי יוסי. שמואל אמר שהלכה כרבי יוסי בקושי וקידוש. מה זה קושי, אומרת הגמרא? דתנן, משנה במסכת נידה בדף למדווה עמוד ב', נפרש אותה. הרואה דם סמוך ללידה מתוך קושי הלידה, אין הדם הזה מטמא אותה בזיבה, משום שהוא מחמת אבלד. מדין תורה יש לאישה ימי נידה וימי זיבה. בימי נידה היא תטמאה 7, ואינה צריכה למנות נקיים כלל. אלא כאשר עוברים 7 ימים מאז שהיא ראתה את דם הנידה, גם אם באותם 7 ימים היא ראתה דם, ואז פסק אדם מלזוב, תובלת ומותרת מיד. לאחר ימי הנידה ישנם י"א ימים הקרויים ימי זיבה, ואם היא ראתה בהם 3 ימים רצופים צריכה למנות 7 ימים נקיים. המשנה הזו במסכת נידה עוסקת בימי זיבה של העומדת ללדת, שאף שראתה 3 ימים רצופים, יש לדון האם הראייה הזו היא מחמת זיבה והיא טמאה, או מחמת אבלד והיא טהורה. אז אם כן, יולדת שעומדת ללדת ורואה דם סמוך ללידה מתוך קושי הלידה, אין הדם הזה מטמא אותה בזיבה משום שהוא מחמת אבלד, ואין הזבה טמאה אלא כשהיא זבה מחמת עצמה. ודרשו זאת מן הפסוק בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק כ"ה, ואישה כי יזוב זוב דמה. דווקא אם זב דמה מחמת עצמה טמאה, אבל אם זב מחמת אבלד, אינה טמאה טומאת זיבה אלא רק טומאת יולדת ככל יולדת. שואלת המשנה, ראתה דם קודם לידתה, עד כמה זמן יהיה קישויה של המקשה לילד קודם הלידה, ועדיין נתלה לומר שראייתה היא מחמת קושי אבלד ולא מחמת עזוב. ומבואר במשנה שם שהיא מפסיקה להצטער מעת לעת קודם הלידה, וברר למפרע שאין אדם מחמת אבלד אלא מחמת זיבה, ואז דינה כיולדת בזוב. דנה המשנה כשראתה ולא הפסיקה מלהצטער אפילו מעת לעת, כמה זמן יהיה הצער קודם הלידה שיהיה אפשר לתלות זאת בלידה ולתארה מטומאת זיבה. רבי מאיר אומר או 40 או 50 יום, אפילו ראתה דם 40 או 50 יום קודם הלידה על ידי קושי, כלומר שהיא גם מצטערת שאז יודעים שהדם הזה הוא מחמת קושי הלידה, וכן שלא הפסיקה מלהצטער ומלראות דם קודם הלידה, אינה טמאה כזבה שצריכה ספירת 7 נקיים, אלא תולים שהדם הוא מחמת אבלד והיא טמאה ככל יולדת שאינה צריכה ספירת 7 נקיים, אלא ספירת ימי לידה בלבד. דהיינו, 40 ימים לבריאה ו-50 ימים לחולה, כמו שמבואר במסכת נידה דף למד זין, עמוד ב'. והמאירי מבאר שהחולי מנדנד את הוולד, וממהר את הלידה. זוהי שיטת רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר, דיה חודשה, אין לתלות את ראיית אדם המוקדמת כל כך מן הלידה בקושי הוולד, ואם ראתה או 40 או 50 ימים קודם הלידה, הרי התמאה כיולדת בזוב. רק כאשר ראתה בחודש התשיעי אפשר לתלות את אדם בקושי הלידה ולתארה מן הזיבה. והר רשי, בדיבור המתחיל דיה חודשה, שאין החודש נמנה מחודשי הלידה, והיינו, שאין כוונת רבי יהודה ל-30 יום קודם הלידה, כמו שסבר רבי מאיר, 40 ו-50 יום, אלא כוונתו של רבי יהודה היא לחודש בו היא יולדת, שאם ילדה בבית בחודש, אין לה אלא בית ימים שנקראים חודש תשיעי והם בלבד, באותם ימים אין ראיית אדם מתמה ותולים את אדם בוולד, אבל אם ראתה דם קודם לכן, אף שהזמן סמוך מאוד ללידה, מכל מקום זהו חודש אחר, ואי אפשר לתלות את הדם הזה בקושי הלידה שהראה בחודש שאחר כך. וההסבר לכך הוא, משום ששיפור הגרים, דהיינו, שופר שבית הדין תוקעים בו לקדש את החודש, הוא הקובע את ימי החודש. בחודש תשיעי שאמר רבי יהודה, היינו החודש בו היא יולדת. דעה שלישית מביאה המשנה במסכת נידה, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, אין קישוי יותר משתי שבתות. אין לתלות את הדם בקישוי הוולד ולטהרה מן הזיבה, אלא אם הוא בשתי השבועות הסמוכות ללידה. אבל אם ראתה קודם לכן, נתמת כמו כל זבה וצריכה ספירת שבעה נקיים. ופסק שמואל שהלכה כרבי יוסי שקישוי הוא בשתי שבתות בלבד. נציין ונפרט שלכל השיטות די בכך שחלק מגימל ימי הראייה יהיו בתוך הזמן שבו תולים בוולד, וכבר אין לצרף ראיית גימל ימים כדי לטמא בזיבה. וגם אם התחילה הראייה בית ימים קודם שתי השבתות ונמשכה הראייה לתוך שתי השבתות, הרי את היום השלישי אפשר לתלות בקושי הוולד, ובלבד שלא יבריאה מן הצער של הלידה עד הלידה. ואם אין ג' ימי זיבה, היא אינה טמאה כזבה, כי כדי להיות טמאה בזוב, היא צריכה 3 ימי ראיית דם. בסוגיה במסכת נידה בדף למתחת עמוד א' מבואר, שאם ראתה בית ימים קודם החודש התשיעי, יש לתלות גם את היום השלישי בזיבה ולא בקושי הוולד. וגם אם יש מיעוט של נשים שזה לא טומאת זיבה, המיעוט נמשך אחרי הרוב. עכשיו עוברת הגמרא לומר עוד דבר שאמר שמואל שהלכה בו כמו רבי יוסי, קידוש. למה הכוונה? אומרת הגמרא דתנן, יש משנה במסכת בבא קמא דף קוף עמוד א', וכן במסכת קילה עם פרק ז' משנה ד', המסכך גפנו על גבי תבועתו של חברו, באופן שהם מתערבים זה בזה וגדלו כשהם מעורבים, עד שהוסיפו שיעור אחד מ-200, דהיינו שאחרי שהם התערבו, גדל עדיין 1/200 מהגפן והתבועה, הרי זה קידש, הרי התערובת כולה אסורה משום קיליים. וחייב המסכך שהוא בעל הגפן באחריותו של בעל התבועה וצריך לשלם לו את דמי התבועה שנאסרה באיסור קיליים משום סיכוחו. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי ורבי שמעון חולקים ואומרים, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, הוא לא יכול לאסור את תבועת חברו בסיכוך הזה. אמנם גפנו שלו נאסרת, אבל את של חברו הוא לא אוסר. ועל כך פסק שמואל שהלכה כרבי יוסי שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. שואל תוספות בדיבור המתחיל, אין אדם אוסר דבר שאין שלו, מה שונה הדבר מנותן נבילה לתוך תבשיל של חברו שנאסר הכל? מבארים התוספות שדווקא בדבר התלוי במחשבה נאמר הכלל הזה שאין אדם יכול לאסור את של חברו, אף שיכול במחשבה כזו לאסור את שלו. כי בכליים הדבר תלוי במחשבה. מספיק שאדם חושב להשאירה מעורבים זה בזה, והוא כבר אוסר לעצמו את הפירות והתבועה. אבל במעשה, אדם יכול כן לאסור את של חברו. עכשיו מברר את הגמרא, מה היא דעת שמואל באנדרויגנוס ובהרכבה, שבהם פסק רב כרבי יוסי, ומה דעת רב לגבי יולדת שמקשה לילד, ובקידוש, שבהם פסק שמואל כרבי יוסי. יבא אלו הסתפקו בני הישיבה באנדרויגינוס, שפסק רב הלכה כרבי יוסי, שהוא זכר גמור, מה לי אמר שמואל, מה סובר שמואל בזה, האם הוא מודה לדברי רב שהלכה כרבי יוסי, או שהוא חולק עליו. אומרת הגמרת תשמה, בוא ואביא לך ראייה, דאמר שמואל לרב ענן, ליטה לברייטה מקמי מתניטין. הברייטה נדחית מפני המשנה, הרי שסבר שמואל שהברייתא נדחית מפני המשנה, והלכה כרבי יוסי במשנה, שאנדרויגנוס הוא זכר גמור. נמצא ששמואל סובר כדעת האמרי דבי רב, אותו רבונה לדעתו של רשי, שהיה תלמידו של רב, שאמר שההלכה כרבי יוסי במשנה. ולשיטת החולקים על רשי, שזה הריפה, נימוקי יוסף ועוד ראשונים, והם סוברים שכוונת האמרי דבי רב הלכה כרבי יוסי, היינו כרבי יוסי בברייתא, שאנדרויגנוס הוא ספק. אם כן, כאן כוונת הגמרא לומר ששמואל חולק על האמרי דבי רב וסובר שהלכה כרבי יוסי במשנה, שאנדרויגנוס הוא זכר ודאי. אומרת הגמרא לגבי הרכבה שבה פסק רב כרבי יוסי, מה לי אמר שמואל, מה סובר בזה שמואל, האם הוא מודה לדברי רב שהלכה כרבי יוסי הוא שהוא חולק עליו? אומרת הגמרא, תשמע בו ואביא לך ראיה ואפתור לך את הספק. ואמר לי שמואל לרב ענן, תני, תשנה כמן דאמר, כמו הדעה אומרת, 30. דהיינו דעת רבי יהודה הסובר, שכל הרכבה שאינה קולטת בשלושה ימים, שוב אינה קולטת. ובצירוף דברי רב נחמן משמו של רבא ברבוע לאיל, שיש להוסיף עוד 30 יום קודם ראש השנה, משום תוספת שביעית, נמצא שיש להימנע מנטייה 33 ימים קודם ראש השנה. הרי שפסק שמואל כרב יהודה, והוא חולק על רב שפסק כמו רבי יוסי, שהנטייה קודם ראש השנה של שנת השמיטה צריכה להיפסק שבועיים ועוד 30 יום של תוספת שביעית. אומרת הגמרא לגבי קושי שפסק בו שמואל הלכה כרבי יוסי, מה לי אמר רב? מה סובר בזה רב? האם הוא מודה לשמואל שהלכה כרבי יוסי הוא שהוא חולק עליו? אומרת הגמרא תיקו, וזה נשארת הגמרא בקושייה ותשביע את הרץ קושיות ואיבעיות. לגבי קידוש שפסק בו שמואל הלכה כרבי יוסי, וקידוש אנחנו מדברים פה לא הכוונה לקידוש של שבת או קידוש על היין, אנחנו מדברים על קידוש הכוונה שהגפן אוסרת את התבואה מחמת כליים. אז בקידוש שפסק בו שמואל הלכה כרבי יוסי, מה לי אמר רב, מה סובר בו רב? האם הוא מודה לשמואל שהלכה כרבי יוסי או שהוא חולק עליו? האם הוא סובר כמו רבי יוסי שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ולכן בעל הגפן לא צריך לשלם לבעל התבואה על הפסדו, כי אין פה הפסד, כי הוא לא אוסר לו את זה בכליים, האם הוא פוסק כמוהו או לא? אמר רב יוסף תשמע בו ואביא לך ראיה, אמר רב הונא, אמר רב, אין הלכה כרבי יוסי בקידוש. הרי לנו מפורשות שרב חולק על שמואל. שמואל פוסק כמו רבי יוסי בקידוש, ורב סובר שאין הלכה כרבי יוסי בקידוש. אמר לאביי, אומר לו אביי לרבו רבי יוסף שהביא את דברי רב הונא בשם רב, מהי חזית דסמכתא? מה ראית לסמוך על דברי רב הונא בשם רב? סמוך אהה. תסמוך על דברי המורה האחר שאמר בשם רב בדיוק את ההפך. דאמר רבדה אמר רב, אומר רבדה בשמו של רב, כן הלכה כרבי יוסי בקידוש. הרי שלפי רבדה אין מחלוקת בזה בין רב לבין שמואל, ושניהם סוברים שהלכה כרבי יוסי בקידוש. משיבה הגמרא ומסבירה את העמו של רבי יוסף שהעדיף לסמוך על דברי רב הונא בשם רב מאשר על דברי רבדה בשם רב. כיוון שאמרי בי רב, כיוון שאומרים בבית מדרשו של רב, ומנו, מי זה מבית מדרשו של רב? רבונה, שבכל מקום שנאמר אמרי בי רב, הכוונה היא לרבונה שאמר כן בשם רב, להוציא את המקומות שבהם אמר רבונה בשם אמרי בי רב, שאז ודאי שאינה אמרי בי רב, זה דברי רבונה אלא מדברי רב אמנונה. אז אם אמרי בי רב הכוונה לרבונה, אם כן, מה שנאמר בדף פי ג' עמוד א', את הממרה הזו, שלדעת רב הלכה כרבי יוסי באנדרויגנוס ובהרכבה, ולדעת שמואל הלכה כרבי יוסי בקושי וקידוש, רב אונה הוא, ולשיטתו אנחנו מבררים כאן מה דעתו של רב לגבי קידוש. ורב אונה עצמו הרי אמר בשם רב, אין הלכה כדברי רבי יוסי. לכן פשט רב יוסף מדברי רב אונה אילו, מה דעת רב לגבי קידוש, והוא לא פשט מדברי רבי ידה. משום שכל השאלה היא על פי דברי האמרי דבי רב, שהוא רב אונה. אומרת הגמרא שענינו במשנה, רבי יהודה אומר, טומטום שנקרא ונמצא זכר, טומטום הרי יש קרום שסותם את מקום זכרותו ונקבותו, אם נקרא הקרום הזה ונמצא שהוא זכר, לא יחלוץ אם הוא יבא מפני שהוא כסריס. אומרת הגמרא, אמר רבי עמי, מהי אביד לי רבי יהודה לטומטום דבירי? מה יעשה לו, כלומר מה יענה רבי יהודה לאותו מעשה שהיה עם טומטום במקום ששמו בירי, שסותר לכאורה את שיטתו? דאותובה, או שיבו את אותו טומטום הבי קורסי על גבי כיסא, ויקרא ונפתח האור המכסה על ערוותו, ונמצא שהוא זכר. והוליד שבע בנין, והוליד שבעה בנים. הרי שטומטום יכול להוליד, אם כן מדוע אמר רבי יהודה שאפילו אם נקרא ונמצא זכר לא יחלוץ. הרי אחרי שנקרא הוא ככל האדם. מתרץ את הגמרא את קושיית רבי ימי, ורבי יהודה אמר לך, רבי יהודה יוכל לתרץ לך. חזר על בניו מאין הם, בדוק אחרי בניו מאיזה אב הם נולדו. אין להוכיח מזה שנולדו לו בנים שהוא אינו סריס, אלא ייתכן שאשתו זינתה, ואין אילו בניו. והיינו משום שסבר רבי יהודה שטומטום הוא סריס בוודאות. מביאה הגמרא דעה שונה מעט מדעתו של רבי יהודה. תניא נאמר בברייתא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, טומטום שלא נקרא הקרום, לא יחלוץ, שמא יקרא ונמצא סריס חמה. אין החשש שמא יקרא, אלא החשש שמא ימצא סריס ויוברר שאין חליצתו שווה כלום. כי סריס חמה אין חליצתו חליצה ואינה מתירה את היבמה. הרי שסבר רבי יוסי ברבי יהודה שטומטום אינו סריס בוודאות, שאם כן לא היה אוסר עליו לחלוץ רק מצד הספק שמא ימצא סריס. אלא בגלל שהוא ודאי סריס, מכאן שסבר שהוא רק ספק סריס ולכן לא יחלוץ, אבל ייתכן גם שאינו סריס ויוכל להוליד. ואם כן במעשה הזה של הטומטום במקום ששמו בירי, יסבור רבי יוסי ברבי יהודה שהוא הוברר שהוא אינו סריס. מקשה הגמרא על הברייתא, עתו כל דמיקרא זכר אבי? האם ודאי הוא שאם יקרא הטומטום, יקרא הקרום שלו, הוא ימצא זכר? מדוע חושש רבי יוסי ברבי יהודה רק לכך שמא ימצא סריס חמה? מדוע הוא לא חושש כלל שמא ימצא נקבה ואז אין חליצתו חליצה? מתרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך כוונת דברי רבי יוסי ברבי יהודה, שטומטום לא יחלוץ, שמא יקרא ונמצא נקבה, והרי אין חליצתה כלום. ואפילו אם יקרא ונמצא זכר, עדיין יש לחשוש שמא ימצא סריס חמה, וגם אז אין חליצתו מאומה לא שווה כלום. ואכן חשש רבי יוסי ברבי יהודה גם שמא ימצא אותו טומטום נקבה. מבררת הגמרא מהי בעיניו, מה החילוק בין שיטת רבי יהודה לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה? אמנם שרבי יהודה סובר שאינו חולץ משום שהוא סריס ודאי, ורבי יוסי ברבי יהודה סובר שאינו חולץ משום חשש שמא ימצא סריס, אבל לגבי הדין למעשה, לכאורה אין חילוק ביניהם, ולדעת שניהם אינו חולץ. אז מה החילוק ביניהם? אמר רבא, שני חילוקים בדין יש ביניהם. החילוק האחד, לפסול במקום אחין. אם חוץ מן הטומטום יש אח אחר שגם יכול לחלוץ או לייבם, וקדם הטומטום וחלץ, לרבי יהודה הסובר שהוא סריס בוודאי אין חליצתו כלום כיוון שאינה זקוקה לו כלל, וממילא יכול האח האחר לייבם אחר חליצת הטומטום, ואין חליצת הטומטום פוסלת אותו מלהתייבם לו. אבל לרבי יוסי ברבי יהודה הסובר שאינו ודאי סריס, אלא ספק סריס, אם קדם הטומטום וחלץ, יש לנו לחשוש שמא אינו סריס וחליצתו חליצה ושוב אינה מתייבמת לאח השני, שהרי החלוצה אסורה על כל האחין, או באיסור קרת או באיסור לב. ואומנם לחומרה חייב האח האחר לחלוץ גם הוא, משום שמא אין חליצת הטומטום כלום והיא אסורה לשוק ככל יבמה, אבל ליבם הוא לא יכול משום שכבר חלצה. חילוק נוסף, אומר רבא, בין שיטת רבי יהודה לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, ולחלוץ שלא במקום האחין, איקה בעיניו, כאשר אין אחים אחרים מלבד הטומטום, אם צריך הוא לחלוץ או לא, גם כן יש הבדל ביניהם. לרבי יהודה הוא סריס בוודאי, ואינו צריך לחלוץ, כיוון שאין כאן אחים אחרים אלא הוא והוא סריס, הרי היא מותרת לשוק בלא חליצה. ולרבי יוסי ברבי יהודה היא צריכה חליצה לחומרה, מספק שמה אינו סריס. מבררת הגמרא את מחלוקתם של תנא קמא ורבי אליעזר במשנה לגבי אנדרויגנוס, באיזה אופן חייבים עליו סקילה. והמחלוקת הזאת כבר נזכרת לאל בדף פי ב' עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בר יהודה, אמר רבי אבא אחוה דרבי יהודה בר זבדי, אמר רב יהודה, אמר רב, כל אחד אמר בשם השני. רב שמואל בר יהודה אמר בשמו של רבי אבא, שהיה אחיו של רבי יהודה בר זבדי, שאמר בשם רב יהודה, ויש כאלו שגורסים כאן, אמר רבונה אמר רב, במקום אמר רב יהודה אמר רב. אנדרויגנוס חייבים עליו סקילה אם באו עליו משתי מקומות, בין אם באו עליו מאחוריו ככל משקף זכור, ובין אם באו על נקבותו. מיטיבי מקשה הגמרא, נאמר בברייתא, רבי אליעזר אמר, אנדרויגנוס חייבים עליו סקילה כבזכר, כפי שחייבים על זכר. ומבאר את הברייתא את דברי רבי אליעזר שלא נתעה לפרש שגם הוא מחייב משתי מקומות. באמת דברים אמורים שחייבים עליו סקילה אם באו עליו בזכרות שלו, אבל אם בא עליו בנקבות שלו, פטור מסקילה. הרי שאין חייבים עליו משתי מקומות, קשה על רב מהברייתא. ולמרות שרב תנא הוא פעליג רב, הוא במעמד של תנא ויכול לחלוק על ברייתא, בכל זאת הגמרא מעדיפה לחפש אם יש איזה תנא שסובר כך, ולא לתרץ שרב חולק על התנא. מתרצת הגמרא את דברי רב, הוא דאמר רב סובר כי אתנה, כמו אתנה הבא דתניה נאמר בברייתא אחרת, רבי סימאי אומר, אנדרויגנוס חייבים עליו סקילה משתי מקומות, הרי לנו מחלוקת תנאים, האם מחייבים אותו סקילה משתי מקומות או לא, ורב פוסק רבי סימאי שחייבים עליו משתי מקומות ולא כמו רבי אליעזר בברייתא הקודמת. מבררת הגמרא מה הייתה מדי רבי סימאי, מדוע מי שבא לאנדרויגנוס יהיה חייב סקילה אפילו אם בא עליו בנקבותו, אמר רבא ברמדורי אסברה לי, אומר רבא שברמדורי ביאר לי את העמו של רבר סימאי, שהוא דורש מן הפסוק ואת זכר לו תשכב משכבי אישה, והרי הלשון משכבי הוא לשון רבים ומיעוט רבים שניים, איזה הוא זכר שיש בו שני משכבות שצריכה התורה לומר ששני המשכבות אסורים, ואומר זה אנדרויגנוס שיש בו שתי משכבות ועל שניהם חייב סקילה. מבררת הגמרא ורבנן ורבי אליעזר שחייב רק את הבעל זכרותו, כיצד ידרוש את הפסוק, הרי מוכח מלשון הפסוק שחייבים על שתי המשכבות, כמו שדרש רבי סימאי מהמילה משכבי, שזה לשון רבים, והשאלה היא כפולה, מה הוא יעשה עם ההוכחה שהביא רבי סימאי, שהפסוק מדבר על אנדרויגנוס שיש בו שתי משכבות, ומניין יוכיח את שיטתו, שאין חייב סקילה אלא על בעל זכרותו. מתרצת הגמרא אף על גב דאית בי, אפילו שיש בו באנדרויגנוס שני משכבות, מכל מקום אין חייבים אלא על זכרותו. משום, את זכר כתיב, נאמר בפסוק את זכר, ויש לפרש כך, גם בזכר כזה שיש בו משכבי, והיינו שתי משכבות, מכל מקום אין חייבים אלא על זכרותו. וכאילו אמרה התורה את זכרותו של מי שיש בו שתי משכבות, לא תשכב. מבררת הגמרא, עוד, אם כל הפסוק מתפרש על אנדרויגנוס, שבעל זכרותו של מי שיש בו שתי משכבות, חייב סקילה, אם כן ורבנן דהיינו רבי אליעזר שמפרש כך, זכר גריידא מינה להו, מניין הוא לומד שמשכב זכור אסור בכל זכר, הרי אין פסוק נוסף בתורה לאסור משכב זכור, מתרצת הגמרא, הוא לומד זאת מבעת זכר, המילה ועת באה לרבות כל זכר ולא רק אנדרויגנוס. מבררת הגמרא פרט נוסף בין לרבי סימאי ובין לרבי אליעזר, אם מהמילה משכבי אנו לומדים אנדרויגנוס, כל אחד לפי דרכו, אם כן משכב באישה שלא כדרכה, מינה להו? מניין להם שמשכב באישה שלא כדרכה ומשכב, כגון בעל האישה אסורה עליו שלא כדרכה? ולגמרא ברור שאין חולק על הדין הזה שחייב בביאה שלא כדרכה באיסורי עריות, אלא שעד עכשיו סברה הגמרא שהדבר נלמד ממשכבי, שלאישה יש שתי משכבות ושניהם קרויים משכב. מאחר שהוברר שדורשים מהמילה משכבי את חיובו של הבעל אנדרויגנוס, יש לברר מניין שכך הוא שיש לאישה שתי משכבות. מתרצת הגמרא, לומדים זאת מכך שהיה די לכתוב את זכר לא תשכב משכבי, או אפילו לא תשכב משכבי זכר, מכך שנקטה התורה משכבי אישה, אנו למדים שיש לאישה שתי משכבות. מביאה הגמרא דין נוסף לגבי אנדרויגנוס. אמר רב שזיבי, אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא, לא לכל, לא לכל הדינים, אמר רבי אליעזר, שאנדרויגנוס זכר מעליה הוא זכר גמור. אלא, לגבי דינים אחרים, אנו מוצאים שאף רבי אליעזר סובר שאנדרויגנוס הוא ספק. שאם אתה אומר כן, אם תאמר שדינו של אנדרויגנוס ככל זכר, אם כן במוקדשין, המקדיש בהמה שהיא אנדרויגנוס, יקדש, תחול עליה קדושת הגוף, כפי שחלה על בהמת הקדש תמימה, הקשרה לקורבן, ותהיה אף היא ראויה לקורבן. ואילו אנו מוצאים שאין קדושה חלה על בהמת אנדרויגנוס. מבררת הגמרא ומנהלן דלא קדש, הכנו המקור לכך שאין קדושת הגוף חלה על בהמת אנדרויגנוס. אומרת הגמרא דתנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, מסכת בכורות דף מבית עמוד א', והברייתא זו נשנית לגבי עופות שנמלקו במקדש כדין, ומליקת העופות הקדושים במקדש היא כשחיטה, והם יוצאים במליקה הזו מהגדרת נבילה להגדרת שחיטה. מליקה נעשית בציפורנו של כהן שקוצץ בציפורנו מול העורף וחותך מפרקתו עד שמגיע לסימנים וקוצצן, ובחולין באופן הזה הווי נבילה. אבל לגבי העוף בבית המקדש, ההגדרה שזה שחוטה. ומצינו חילוק בנבילה לשחוטה שהאוכל נבלת עוף טהור, בגדיו טמאים, כאשר הנבילה מצויה בבית הבליעה שלו. ואין נבילת העוף הטהור מתמת, אלא את האוכל אותה כשהיא בבית הבליעה. ודורשים זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ח', לא יוכל לטמא בה, שהיא מתמת רק על ידי אכילה. והאוכל עוף שנשחט כדין, אין בגדיו טמאים. מונה המשנה את אלו שאף אם נמלקו מתמים את בגדי האוכל אותן, והסיבה לכך היא, משום שלא חלה עליהן קדושה והם חולין, ועל כן דינן היה להישחט ככל עופות חולין, ולא להימלק. ומי שנמלקו, הרי הן נבילה ככל עוף שמת, שלא על ידי שחיטה. אומרת המשנה, הנרבע, עוף שנרבע על ידי אדם, והמוקצה, עוף שהוקצה לתקרובת עבודה זרה, ופרש לצורך עבודת כוכבים, וצריך להפרישו על ידי מעשה ובאמירה לבד, הוא לא נאסר, כך פוסק הרמב״ם הלכות איסורי מזבח פרק ד' הלכה ד', מימתי תיפסל הבהמה או העוף משום מוקצה, משיעשו בהן הכומרים מעשה, כגון שיגזזו אותה, או יעבדו בה לשם עבודה זרה. אבל בדברים, אינו נעשה מוקצה שאין הקדש לעבודה זרה, והרעבד חולק על הרמב״ם. והנעבד, עוף שעבדו אותו עבודה זרה, כגון שהשתחוו לו, ואינו נאסר בענה, משום שאין בעלי חיים נאסרים בענה אם עבדו אותם, אבל המזבח הם נפסלים. והאתנן, עוף שניתן לזונה כשכר על ביית זנות, ומחיר עוף שהוחלף בכלב, והאתנן והמחיר נאסרו בפסוק בספר דברים פרק חב ג' פסוק יוטט במפורש, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב, בית השם אלוקיך. וטומטום, עוף שאין מינו ניכר, ואנדרויגנוס עוף שהוא גם זכר וגם נקבה, כל אלו מתמים בגדים הבית הבליה. אם נמלקו במקדש, משום שאינם ראויים להקרבה ומליקתן אינם מוציאה אותן מידי היותם נבילה. אז את כל הפסולים מייתה התורה מהקרבה, טומטום ואנדרויגנוס עובר תנקה מה שהם בירייה בפני עצמה ואינם לא זכר ולא נקבה, ולפיכך פסולים גם בעופות, אף שבעופות אין חילוק בין זכר לנקבה ושניהם קשרים. אביליעזר חולק ואומר, אוף טומטום ואוף אנדרויגנוס, אין מתמים בגדים הבית הבליה, אלא המליקה מוציאה אותם מדי אותם נבילה, והן כשאר עופות קודשים שנמלקו, שאינם נבילה ואינם מתמים את בגדי האוכל אותם. ותוספות בדיבור המתחיל רבי אליעזר אומר, שהם קשרים לגמרי וראויים להקרבה. מוסיפים התוספות שייתכן שהם פסולים מדי רבנן להקרבה, אף שאינם מתמים בגדים. והטעם שסבר רבי אליעזר שעופות שהם טומטום ואנדרויגנוס, כשרין להקרבה, משום שהיה רבי אליעזר אומר כל מקום שנאמר זכר הוא נקיבה, כגון בקורבנות בהמה שיש חילוקי דינים בין הקורבנות, יש קורבנות שקריבים רק זכרים, יש קורבנות שקריבים רק נקיבות, לכך אתה מוציא טומטום ואנדרויגנוס מביניהם, שכיוון שטומטום ואנדרויגנוס אינם לא זכר ודאי ולא נקיבה ודאית, לפיכך אינם כשרים לקורבן בהמה כלל, מפני שדורשים זכר ודאי ונקיבה ודאית, ולא טומטום ואנדרויגנוס, ולכך אינם קדושים אפילו מספק, אבל אם היה רבי אליעזר סובר שהם זכר, ודאי לא היה שייך למעתם. וקורבן עוף הועיל ולא נאמר בו חילוקי דינים בין זכר ונקבה, אלא בין עוף זכר ובין עוף נקבה כשרים לקורבן עוף, לכך יהיה אתה מוציא טומטום ואנדרויגנוס מביניהם. דהיינו, כשם שזכר ונקבה כשרים, כך גם טומטום ואנדרויגנוס כשרים. הרי לנו שבקורבן בהמה דעת רבי אליעזר, שאתה מוציא טומטום ואנדרויגנוס מביניהם, ואינם רואים להיקרב, כיוון שהם לא זכר ודאי, ולא נקבה ודאית, ולא חלה עליהם קדושה. מכאן, שאף רבי אליעזר סובר שיש דינים שלגביהם, אין האנדרויגנוס נחשב לזכר ודאי. מביאה הגמרא מקור נוסף, שלא חלה קדושת הגוף על בהמת אנדרויגנוס, וגם לדעת רבי אליעזר. אמר רב נחמן בר יצחק, בשורה האחרונה בדף פג עמוד ב', אמר רב נחמן בר יצחק, אפנה נמי תנינה, גם אנחנו שנינו במסכת בכורות, דף מבית עמוד א', וכן במסכת תמורה דף י' א' עמוד א'. רבי אליעזר אומר, הקיליים, בהמת קיליים, שהיא פסולה להקרבה, וזה נדרש מהפסוק בספר ויקרא, פרק חב ב' פסוק זך, שור או כסף או עז כי יוולד, ודרשו בגמרא במסכת בבא קמא דף עין זין עמוד ב', שור או כסף פרט לקיליים. ובמסכת תמורה בדף י' זין, מבואר של רבי אליעזר, אין קדושת הגוף חלה על כל אלו, ואם יקדישם יכול לפדותם מיד ככל ממון הקדש שאינו ראוי להקרבה. ואין צריך להמתין שיפול בהם מום כפי שצריך להמתין בבהמות שקידשו אותם בקדושת הגוף. ואף ראוין לגיזה ועבודה אחר הפדיון שלא כבהמת קודשים שנפדתה, ומשום שקדושתם קדושת דמים באלמה. אז הכיליים וטריפה בהמה שנטרפה, ויוצא דופן בהמה שנולדה דרך דופן ולא בלידה רגילה. ודרשו בה, פסוק נאמר כי יוולד פרט ליוצא דופן, והטומטום ואנדרויגנוס לא קדושין ולא מקדשין. אבל רובע ונרבע, מוקצה ונעבד, אתנן ומחיר, חלה עליהם קדושה. ואמר שמואל, מה הכוונה לא קדושין שאמר רבי אליעזר? היינו בתמורה, שלא רק שאין הקדושה חלה עליהם אם מקדישם לקורבן באופן רגיל, אלא אפילו אם עשאם תמורה לבהמה קדושה אחרת, אין הקדושה חלה עליהם. למרות שנאמר בפסוק לא ימירנו טוב ברע או רע בטוב, ודורשת הגמרא במסכת בכורות דף י"א עמוד א', שאם אמיר בבהמה בעלת מום חלה עליה קדושת הקורבן ונאסרת בגיזה ועבודה מחמת זה. מכל מקום, אילו שנמנו כאן גרועים אף יותר מבעל מום ואפילו קדושת תמורה, אינה חלה עליהם. ולא מקדשין שאמר רבי אליעזר, היינו בעושה תמורה, שאם יש לו בהמת כליים או בהמה אחרת מבין אילו שנמנו במשנה שהיא כבר קדושה, כגון שיבלד קודשים, והלך והמירה בבהמה אחרת, אין הקדושה חלה על הבהמה האחרת כלל. ולמרות שהקונה בהמה בעלת מום קדושה וממירה בחולין, חלה הקדושה גם על החולין ואינה פוקעת מבעלת המום, ואסור לעשות כן, בכל זאת אלו שנמנו במשנה גרועים יותר. ושמע מינה, ראיה מכך שסבר רבי אליעזר שאין הקדושה חלה על טומטום ואנדרויגנוס, ומשום שאינם לא זכר ודאי ולא נקבה ודאית, הרי לנו שלא לכל הדינים אמר רבי אליעזר שאנדרויגנוס הוא זכר ודאי. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי אליעזר אומר חייבין עליו סקילה כזכר. מביאה הגמרא ברייתא נוספת האומרת כך, תניא שנינו בברייתא אמר רבי כשהלכתי ללמוד תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, חברו עליי תלמידיו כתרנגולים של בית בוקיה, שהם בקיאים וחריפים ואינם מניחים לתרנגול זר להיות ביניהם, ולא הניחוני ללמוד אלא דבר אחד במשנתנו, והדבר הזה הוא רבי אליעזר אומר אנדרויגנוס חייבים עליו סקילה כזכר. שואל הארוך לנר, וכי דרכם של צדיקים למנוע טוב מבעלה ולהפריעו מלימוד התורה? תשובתו היא שחששו שלא בא ללמוד אלא לקנטר, כמו שמצינו בגמרא במסכת קידושין דף נ"ב עמוד ב', שלאחר מיטתו של רבי מאיר אמר להם רבי יהודה לתלמידיו, אל ייכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנטרנים הם ולא ללמוד תורה הם באים. ולכן גם לרבי לא הניחו ללמוד אלא את ההלכה שאמר רבי אליעזר שאנדרויגנוס חייבים עליו סקילה כזכר. אדרן הלכה הראל, אדרן הלכה הראל, אדרן הלכה הראל, בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא את הפרק השמיני ממסכת יבמות, פרק ששמו הראל, פרק שמסתיים בדף פ"ד עמוד א'. ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק התשיעי של מסכת יבמות, פרק שנקרא יש מותרות. פרק שתחילתו בדף פ"ד עמוד א' בשורה 11. הפרק שלפנינו ידון בשלושה עניינים, כאשר עיקר מטרת הפרק הוא לסכם את ההלכות השנויות בפרקים הקודמים שלמדנו בהם, לעיל בדף חף עמוד א', שאיסור מצווה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת. דהיינו, אילו שהם בכלל חייבי לוין ועשה, דהיינו שאסורות על היבם או מחמת לו או מחמת מצוות עשה, אסור להם להתייבם. וכן מה שלמדנו לעיל בדף סמך זין עמוד ב', העובר והיבם והאירוסין פוסלין ולא מאכילין. דהיינו, העובר מישראל פוסל את בת כהן מלאכול בתרומה, וכן בת ישראל שנתעברה מכהן אינה אוכלת בתרומה מחמתו, וכן יבם או ארוס כהן אינו מאכיל בתרומה את תבנתו את ארוסתו שהיא בת ישראל, וכן יבם או ארוס ישראל פוסל את בת כהן מלאכול בתרומה. ומתוך כך ידעו נתנה בעוד עניינים המסתעפים מן ההלכות הללו. אז המשנה כאמור, המשנה שפותחת את הפרק התשיעי ממסכת יבמות בדף פ"ד עמוד א', באה לסכם בקצרה את עיקרי הדינים שלמדנו עד עכשיו, בכדי שיהיו מחודדים אצל הלומד, כפי שאומר תוספות בדיבור המתחיל, יש מותרות. הביאו התוספות שערי כתב שיש חידוש במה שנאמר במשנה שיש אסורות לבעליהן ומותרות להיוומן, שהיה צד לומר שמכיוון שכל חיוב היבום בא מכוח הניסויים של הבעל שמסורים מן התורה, גם ליבם יש לה להיאסר, שהרי הוא בא לייבם אותה מכוח ניסוי הבעל. משמיעה לנו המשנה, כמה שמלן שמותרת ליבם וחל עליהם חובת ייבום. אם כן, אומרת המשנה הפותחת את הפרק התשיעי, יש נשים שמותרות לבעליהן בעודם בחיים ואסורות ליבמיהן, כשמתו בעליהן אסור לאחיו של המת ליבמם, ויש נשים שמותרות ליבמיהן כשמתו בעליהן ואסורות לבעליהן בעודם בחיים. יש נשים שמותרות לאילו לבעליהן ולאילו וגם ליבמיהן, ויש נשים שהן אסורות לאילו, דהיינו לבעליהן ולאילו גם ליבמיהן. המשנה אינה עוסקת בנשים האסורות על בעליהן או על יבמיהן באיסורי קריתות, שכן באותם הנשים אין חובת חליצה כלל, אלא המשנה מדברת בנשים האסורות באיסורי לב, שבהם יש חובת חליצה למרות שאסורות באיבום. והמשנה מבארת את כל האופנים שהוזכרו לעיל בהרחבה ומביאה כמה דוגמאות בכל אחד מהם. ואילו מותרות לבעליהם, אלו אנשים שהוזכרו שהם מותרות לבעליהם בעודם חיים, וכשמתו בעליהם אסורות ליבמן. כהן אדיוט שנשא את האלמנה, שמותר לכהן אדיוט לישא את האלמנה, והרי היא מותרת לבעלה, שלא נאסר לכהן אדיוט לשאת אל הזונה חללה וגרושה, כאמור בתורה בכל הכהנים, ספר ויקרא פרק חפה לפסוק זין, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. והגמרא תפרש מדוע נקטה המשנה כהן אדיוט שנשא אלמנה, שהרי אף נשא בתולה יש לה להיאסר על יבמה הכהן הגדול, מאחר שבשעת היבום הרי היא אלמנה. אם כן, אומרת המשנה כהן אדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול, והאלמנה הרי אסורה לכהן גדול, כאמור בכהן גדול, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה, ומשמת בעלה הכהן אדיוט אסור לאחי המת הכהן הגדול ליבמה. דוגמה נוספת שמביאה המשנה, כהן שהוא חלל שנולד מפסולי כהונה, כהן שבא על אחת הנשים האסורות לכהונה, כגון גרושה, זונה וחללה, וכן כהן גדול שבא על אחת מאלו או על אלמנה, זרעו ממנה חלל, כלומר נתחלל מקדושת כהונה, והרי הוא כזר, שאחר שנאמר בכהן גדול לא יבוא על האסורות לו, נאמר ולא יחלל זרעו בעמו, הרי שאם יבוא עליה זרעו מחולל. וחכמים במסכת קידושין דף עין זין עמוד ב' דרשו את המילה זונה שנאמרה באיסור כהן גדול שלכאורה מיותרת, שהרי אף האדיוט אסור בזונה, אלא ללמד שאף זרו של האדיוט, כהן אדיוט מתחלל בביה על האסורות לו. אם כן, חלל שנשא כשירה, אישה שאינה זונה או חללה והיא כשירה להינשא לכהן ומותרת לו. ובהמשך תפרש הגמרא בדף פי דלת עמוד ב' מדוע חלל מותר בכשירה, ויש לו לחלל אח שהוא כהן כשר, וכגון שנשא אביהם הכהן שתי נשים, אחת כשרה ואחת פסולה, ונולד לו מכל אחת בן, הרי הם אחים מן האב, האחד כשר והאחד פסול, אסור לו ליבמה, שהרי בביית החלל היא מתחללת לכהונה. וחכמים לאל בדף סמכתת עמוד א' למדו שכהן חלל הבעל הכשרה עשה חללה, מזה שנאמר באלמנה לכהן גדול ולא יחלל זרעו. מקיש משווה את זרעו לא. מה הוא פוסל את האלמנה בביאתו? אף זרעו פוסל. ברשי כתב שהמקור לכך הוא מדכתיב, ובת כהן כתהיה לאיש זר. דוגמה נוספת, ישראל שנשא בת ישראל והרי אשתו מותרת לו, ויש לו אח ממזר שנולד מייסורי עריות האמורים בתורה, כגון שנשא אף שתי נשים, האחת כשרה והשנייה ערבה, ואסורה באיסור עריות, ונולד לו בן משתי אנשים. הרי הם אחים מן האב, האחד כשר, והאחד ממזר, ואסור לממזר לבוא בקהל ישראל, ואסור לו ליבמה. דוגמה נוספת, ממזר שנשא ממזרת שהיא מותרת לו, שרק ישראלית כשרה אסורה עליו, ויש לו אח ישראל, והישראל אסור בממזרת ואסור לו ליבם את אשת אחיו. כל הדוגמאות האלו הרי מותרות לבעליהם ואסורות ליבמן. אומרת המשנה, ואלו אנשים שהוזכרו שהם מותרות ליבמן כשמתו בעליהן ואסורות לבעליהם בעודם בחיים. כהן גדול שקידש את האלמנה, והאלמנה הרי אסורה לכהן גדול, ויש לו אח כהן אדיוט שהאלמנה אינה אסורה עליו, הרי האלמנה זו אסורה לבעלה שהוא כהן גדול ומותרת לאחי בעלה שהוא כהן אדיוט. דוגמה נוספת, כהן כשר שנשא אישה חללה שנולדה מפסולי כהונה והיא אסורה עליו, שהכהנים הכשרים מצווים שלא לישא חללה, ויש לו אח חלל שהוא מותר בחללה, הרי חללה זו אסורה לבעלה שהוא כהן כשר ומותרת לאחי המת שהוא חלל. דוגמה נוספת, ישראל שנשא ממזרת והיא אסורה עליו, ויש לו אח ממזר שהוא מותר בממזרת, הרי בעלה שאינו ממזר היה אסור בה, ואחיו מותר בה. עוד דוגמה, ממזר שנשא בת ישראל, והיא אסורה עליו כדין ממזר שאסור לבוא בקהל, ויש לו אח ישראל והיא מותרת לו. הרי אישה זו אסורה לבעלה לפי שהוא ממזר, ומותרת לאחי בעלה. כל הדוגמאות האלו הרי מותרות ליבמיהן, ואסורות לבעליהן. אף שנשים אלו היו אסורות לבעליהן וכל ימיו היה עליו חיוב על הבעל להוציא ולא היה ראוי להקים לעצמו זרע ממנה, מכל מקום מצווה על אחיו ליבמה ולהקים לו זרע. אומרת המשנה, ואלו אנשים שהוזכרו שהם אסורות לאלו ולאלו, גם לבעלים בעודם בחיים וגם אסורות על אחי הבעלים ליבמם. כהן גדול שנשא את האלמנה שהיא אסורה עליו וכיוון שבא עליה נתחללה מכהונתה, ויש לו אח כהן גדול, הרי אסורה עליו כדין אלמנה לכהן גדול, וכן אסורה עליו משום חללה. או שלאותו כהן גדול שנפטר, יש אח כהן אדיוט, והרי אסורה עליו כדין חללה לפי שנבעלה לפסולה. הרי היבמה הזו אסורה גם לבעלה וגם לאחיו. דוגמה נוספת מביאה המשנה, כהן כשר שנשא חללה שהיא אסורה עליו, ויש לו אח שהוא כהן כשר וחללה אסורה גם עליו. הרי היבמה הזו אסורה גם לבעלה וגם לאחיו. עוד דוגמה, ישראל שנשא ממזרת שהיא אסורה עליו, ויש לו אח מישראל וגם לא אסור לבוא עליה, הרי יבמה זו אסורה גם לבעלה וגם לאחיו. דוגמה נוספת, ממזר שנשא בת ישראל שהיא אסורה עליו, ויש לו אח ממזר, וגם הוא אסור לו לבוא על האלמנה. הרי יבמה זו אסורה גם לבעלה וגם לאחיו. כל הדוגמאות הללו הם נשים שאסורות לאילו ולאילו. אומרת המשנה, ושאר כל הנשים שהן כשירות, וכן בעליהן ויבמיהן אינם מפסולי קהל או כהונה, מותרות לבעליהן בחייהם, וליבמיהן לאחר שמתו בעליהם. הכלל שקבע המשנה ששאר כל הנשים מותרות לבעליהם וליבמיהם זה לאו דווקא, כי יש יוצאים מהכלל. למשל, תתווה והריות שאסורות ליבם ולבעל הם מותרות. אז עד עכשיו דנה המשנה באיסורי אישות מן התורה שנפלו לאיבום. מעכשיו עוסקת המשנה באיסורי הריות שאינה מן התורה אלא חכמים גזרו עליהם, שאף בהם יש שלושה מהאופנים שהוזכרו לעיל במשנה. פעמים שאסורות לבעל ומותרות ליבם, פעמים שמותרות לבעל ואסורות ליבם, ופעמים שאסורות לזה ולזה. אומרת המשנה, שניות להריות שמסורות על הבעל או על היבם מדברי סופרים, חכמים הוסיפו לאסור בנוסף להריות האסורות מן התורה, מחמת קרבת המשפחה, וכגון אב ואם בן ובת, אסרו חכמים גם את השניות, והיינו את האב והאם של אביו ואמו, וכן את הבן והבת שנולדו לבנו או לביתו, שאם נתיר את אלו יבואו להתיר את העריות עצמם. שניות שמסורות על הבעל או על היבם מדברי סופרים, הרי דינם כך, אם הייתה האישה שנייה לבעל, ולא הייתה אותה האישה שנייה ליבם, הרי אסורה לבעל מדברי סופרים, ואם ימות הבעל, איתי ימותרת ליבם, לפי שאין ליבם עמה, שום קרבה אוסרת אותה עליו. כגון יעקב שנשא את שרה ונולד להם ראובן. ואחר כך נשא יעקב את רחל, בת רבקה, ונולד להם שמעון. ונשא שמעון את רבקה, אם אמו אסורה עליו מדרבנן. הרי רבקה שהיא שנייה לבעל, דהיינו לשמעון, ואינה שנייה ליבם, דהיינו לראובן. אם ימות שמעון בלא בנים, שהרי היא זרה ומותרת לו. אם הייתה אישה שנייה ליבם ולא הייתה שנייה לבעל, הרי אסורה ליבם ומותרת לבעל, כגון יעקב שנשא את שרה ונולד להם ראובן. אחר כך נשא יעקב את רחל בת רבקה ונולד להם שמעון, ונשא ראובן את רבקה שהיא מותרת לו, הרי רבקה מותרת לבעלה ראובן שהרי היא זרה לו, אבל היא שנייה ליבם. אם ימות ראובן בלא בנים, אסורה רבקה לשמעון מדרבנן משום שהיא אם אמו. ואם הייתה שנייה לזה ולזה, לבעל וליבם, הרי היא אסורה לזה ולזה, כגון יעקב שנשא את רחל בת רבקה ונולד להם ראובן ושמעון, ואחר כך נשא ראובן את רבקה שהיא אסורה עליו מדרבנן מפני שהיא אם אמו, הרי רבקה אסורה בין על בעלה ראובן ובין על היבם, דהיינו שמעון אחי ראובן, שהרי רבקה היא אמא של רחל שהיא אם שניהם. דנה עכשיו המשנה בדיני כתובה שהבעל כותב לאשתו, אם אף הנושא אישה שאסורה עליו מן התורה ומדברי סופרים חייב את הכתובה והחיובים הנלווים להם. אומרת המשנה, הנושא אישה אסורה עליו באיסור שנייה מדרבנן, אין לה משום כנס את כל הדברים דילהלן. והגמרא בדף פ"ה עמוד ב' תבאר את הטעם שכנסו אותה בכל אילו. אומרת המשנה, אין לה לא כתובה, אינו חייב לתת לה כתובה מנה לבעולה או 200 לבטולה כשנתגרשה או כשנתאלמנה, ולא פירות, אינו חייב לשלם לה את דמי הפירות שאכל מנכסי מלוג שלה. והיינו, הנכסים שהכניסה מבית אביה כשניסית בתורת נכסי מלוג, ובתמורה לכך מתחייב הבא לפדות את אשתו מיד שובע. כשמגרשה היא נוטלת את אותם נכסים ממה, אותם נכסים שרשומים על שמה, אבל היא לא יכולה לתבוע את הפירות שאכל הבעל כשהייתה נשואה עמו. במקרה הזה, כשהאישה אסורה על בעלה, אינו מחויב לבדותה. מפני שנוסח ההתחייבות לבדות את האישה אמור בשטר הכתובה הוא, אם תשתבאי, אפרקינך ואותבינה לי לאינטו, והיא איננה בכלל שהיא יושיבה תחתיו לאשתו, שהרי אסורה עליו, אז למרות שהוא לא חייב לפדותה, הוא אוכל את הפירות של הנכסי מלוג. והטעם שאמרו חכמים שאין לה פירות משום שתנאי כתובה, הרי הוא ככתובה. וכשם שכנסו החכמים ואמרו שהאישה אינה גובה ממנו את כתובת נכסי צון ברזל, שהכניסה לו בכתובה, כך גם כנסוה ואמרו שאינה גובה ממנו גם את הפירות שאכל מנכסי המילוג, משום שהתנאי כתובה שהתחייב לפדותה, שהחובה לפדותה הוא מתנאי בידין, גם כשאינו כתוב בכתובה, נחשב לכתובה. וגם לא מזונות אינו חייב לזון ולפרנס אותה בין בחייו בין לאחר מותו, ולא בלעות אם הכניסה לו האישה בגדים ונתבלו ונשחקו, אינה מקבלת את אותם הבגדים בחזרה כשמגרשה. ועוד מוסיפה המשנה ללמד דינים נוספים שיש בניסויי שניות להריות, והוולד שנולד להם כשר ואינו ממזר לפי שאין ממזר מאיסור דרבנן, וקופים אותו את הבעל שנשא את האסורה באיסור שניות להריות להוציא לגרשה. אבל הנושא אישה אסורה עליו באיסור תורה, כגון אלמנה שניסית לכהן גדול וכן גרושה וחלוצה שניסעו לכהן אדיוט, או ממזרת ונתינה שניסעו לישראל, וכן בת ישראל שניסית לנתין ולממזר, יש להן כתובה. לא יפקיעו חכמים את זכויותיה של האישה בנישואין האלו. והגמרא בדף פ"ה עמוד א' תפרש, מדוע בנושא אישה אסורה עליו מדרבנן יפקיעו חכמים את כתובתה, ואילו באסורה עליו מהתורה לא יפקיעו את כתובתה. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק התשיעי ממסכת יבמות בדף פ"ד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כהן אדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול, הרי היא מותרת לבעל ואסורה ליבם. שואלת הגמרא, מהי איריה דתני נשא? מדוע נקט התנא כהן אדיוט שנשא את האלמנה? ליטני, שיהיה כתוב כהן אדיוט שקידש את האלמנה, שהרי גם כשקידש הכהן אדיוט את האלמנה ומת, הרי אסורה לכהן גדול, שהרי אלמנה. ונמצא שהיא מותרת לבעלה ואסורה ליבמה. מנסה הגמרא לתרץ ולומר, וכי תאמה, ואם תאמר שלכן הקטטנה נשא, טעם הדנשא לפי רק כשנשא הכהן אדיוט את האלמנה ומת, אשתו אסורה לאחיו הכהן הגדול. וזאת למה דהבלי, איסורה לכהן גדול זה עשה ולא תעשה. עשה של בעולה, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ד, כי אם בתולה מעמה ויקח אישה, ולא תעשה של אלמנה לכהן גדול, שנאמר אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח. ואין מצוות עשה של ייבום דוחה את העשה ולא תעשה של איסורה לכהן הגדול. אבל אם רק קידש אותה הכהן אדיוט ומת, ונפלה לפני אחיו הכהן הגדול לייבום, אין כאן אלא לב דאלמנה לכהן גדול, שהרי עדיין בתולה שלא נבעלה לכהן אדיוט שקידשה, וכן לא נבעלה לבעלה הראשון שמחמתו נעשית אלמנה מתחילה, קודם שהתקדשה לכהן אדיוט. ואם כן, עתי עשה, בא מצוות העשה של ייבום, ודוחה את הלא תעשה של אלמנה לכהן גדול, ולכן הקטטנה שהכהן אדיוט נשא אותה ולא רק קידש אותה. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, והכולה פירקי נשא ולא תעשהו. והרי בכל הפרק הוזכרו אופנים של איסורי לוין שנפלו לאיבום, ולא את יעשה של איבום ודחי לא תעשה של איסורי לוין. כמו שהוזכר במשנתנו שממזרת ונתינה שנפלו לפני ישראל לאיבום שאסור לו לייבם אותם, הרי שאין עשה של ייבום דוחה לא תעשה. אם כן שוב קשה, מדוע לא נקט התנא כהן אדיוט שקידש? מנסה הגמרא לתרץ תירוץ אחר אל הטעם שהתנא נקט בלשונו נשא ולא קידש, משום תגבאי למיתנה רצה לשנות בסייפה כהן גדול שנשא את האלמנה. יש לו אח כהן גדול או כהן אדיוט, שבאופן זה היא אסורה לשניהם, לבעלה וליבם. ובבבה הזו של המשנה אנו חייבים לפרש שדווקא כשנשא הכהן גדול את האלמנה היא אסורה ליבם הכהן אדיוט. משום דבביית הכהן גדול שוויה הוא עשאה חללה, לפי שנבעלה לה אסור לה, ולכן אסורה אף לאחיו הכהן אדיוט שמותר באלמנה. למה היא אסורה עליו? לפי שהיא חללה. אבל אם קידש הכהן גדול את האלמנה ולא נשאה, שר ילי מותרת לאחיו הכהן אדיוט ליבמה, לפי שהיא רק אלמנה ולא חללה, וכהן אדיוט מותר באלמנה. לכן אגב הסייפה ששנה תנה נשא, תנינה מרישה נשא. לכן הוא כתב גם ברישה נשא, למרות שברישה גם אם היה כתוב קידש, היא הייתה אסורה לכהן גדול. דוחה הגמרא את תירוצה ואומרת, ועד דתני משום סיפה, עד ששנה התנא נשא הכהן אדיוט את האלמנה. ואת זה הסברת לי שזה בגלל הסיפה, ליטני שישנה התנא קידש משום מציאתה. בגלל הדין האמצעי שמופיע במשנה, ששם נשנה קידש. כך מצינו במציאתה, כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן אדיוט, אסורה לבעלה ומותרת ליבם. ובמציאת הבדין האמצעי אי אפשר לשנות נשא, שכן אם בעליה הכהן גדול נאסרת גם על היבם הכהן אדיוט משום חללה. הוא מוכח שהתנא לא נקט את דבריו ברישא משום בבה אחרת במשנה, שאם כן היה לו לנקוט קידש, משום הבבה הסמוכה לו, דהיינו המציאת הדין האמצעי. שוב קשה, מדוע נקת התנה לשון נשא ברישה של המשנה? מדוע נאמר כהן עדות שנשא את האלמנה, היה צריך להיות כתוב כהן עדות שקידש את האלמנה? אלא אומרת הגמרא, תירוץ אחר, לכך נקת התנה נשא, משום בת בוקטה, משום האופן שהתנה מביא מיד אחרי האופן הראשון, שהוא שכינו השנוי בצידו. בוקטה פירושו שכינו. דקבאי למיתנה חלל שנשא כשירה, הוא רצה לכתוב חלל שנשא כשירה ויש לו אח כשר, שהוא מהילו שמותרות לבעליהן ואסורות ליבמן. ובזה אמרינן, בזה אנחנו אומרים טעמה דנשא החלל את הכשירה, שכיוון שנבעלה לחלל, שב יהו עשה החללה ועשרה על אחיו היבם. אבל אם רק קידש אותה ולא בעליה, אשר ילי, מותרת היא ליבם שהוא כשר משום שאינה חללה, כל שלא נבעלה לחלל. ומשום מה הכי קטני, לכן הוא גם כתב ברישה, נשא ולא קידש. אומרת הגמרא, שנינו במשנה כהן אדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול, הרי היא מותרת לבעל ואסורה ליבם. שואלת הגמרא, ומה איריה דקטני, מדוע נשנה ברישה כהן אדיוט שנשא את האלמנה? ליתני שיהיה כתוב, נשא בתולה, שהרי הטעם שאסורה ליבם הוא משום איסור אלמנה לכהן גדול, ואם כן, אפילו אם לא הייתה אלמנה כשניסית לבעלה הראשון, היא אסורה ליבם הכהן גדול, משום שכשמת בעלה, היא נעשית אלמנה. וכי תימה, אם תרצה ליישב ולומר, כסבר איתן הנשואין הראשונים מפילין, התנה של המשנה סובר שזיקת היבום נוצרת בשעת קידושי המת, ולא בשעת מיטה, וכל שהיא מותרת ליבם בשעת קידושין של הבעל, חלה עליה זיקת יבמין עליו שבשעת נפילה אסורה עליו. ונזכר שלאל היה מחלוקת תנאים בדף י' ג' עמוד א', אם מיטה מפלת או שנישואין הראשונים מפילים. מיטה מפלת הכוונה שזיקת יבמין נוצרת בשעת מיטת הבעל, ורק אם בשעה זו היא מותרת ליבם, היא נופלת לייבום. על אף שבשעת הנישואין לא הייתה ראויה ליבם איזשהו טעם. ונישואין הראשונים מפילים, היינו ששעת הנישואין היא הזוקקת את היבמה לייבום. ורק אם בשעה זו היא זוקקת או זקוקה ליבם, אז היא נופלת לייבום. והנפקא מינה כגון, שאם כשהיבמה ניסית הייתה אחותה, אשתו של היבם, ולאחר מכן מתה אשתו של היבם, ועכשיו היא מותרת ליבם. ומיטת אשת היבם הייתה בחיי אחיו, ולאחר מכן מת אחיו. ובשעת מיטה היא ראויה לייבום. לפי המן דאמר שסובר מיטה מפלת, הרי היא זקוקה לייבום, שהרי בשעת מיטה היא ראויה לו, אבל למן דאמר נישואין הראשונים מפילים, אינה זקוקה לייבום, שהרי בשעת הנישואין הייתה אסורה עליו באיסור אחות אשתו. אם כן, סוברת כעת הגמרא, שלמן דאמר נישואין הראשונים מפילים, היינו בין לקולה ובין לחומרה, שאף באופן שבשעת מיטה אינה ראויה לייבום, כל שבשעת הנישואין הייתה ראויה לייבום, הרי היא זקוקה ליבם, ולכן, אם הייתה אלמנה בשעת נישואין, הרי לא הייתה כבר זקוקה ליבם, ולכן אינה נופלת לפניו לייבום. אם היא הייתה בתולה כשניסית לבעל, הרי היא נופלת ליבם כהן גדול, על אף שכעת היא אלמנה, כיוון שבשעת הנישואין הייתה ראויה לו, הרי הוא יכול ליבמה. ולכן, נקת התנה אלמנה ולא בתולה, שאם לא הייתה אלמנה מאחר שנתקדשה לאחיו הכהן אדיוט, היה הכהן גדול חייב ליבמה לאחר שנתאלמנה שוב ומת בעלה, שהרי הייתה מותרת לכהן גדול בשעת קידושין של אחיו הכהן אדיוט, שהיא השעה מחייבת בייבום. דוחה הגמרא ואומרת, אין לומר כן, שהרי התנא מונה בין האופנים של המותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן, חלל שנשא כשירה ויש לו אח כשר. ולא אמרין הנישואין הראשונים מפילים שתזדקק לייבום לאח הכשר, לפי שבשעת הקידושין הייתה ראויה לו. שכל זמן שלא נבעלה לחלל הייתה כשרה אלא אסורה ליבם. והרי שאין אומרים נישואין הראשונים מפילים. מתרצת הגמרא אלא הוודאי משום סיפה. הסיבה שהתנא נוקט אלמנה ולא בתולה, זה משום דקבאי למיתנה. התנא רצה לשנות בסיפה כהן גדול שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול או כהן אדיוט, שהוא אחד מהאופנים שאסורות לבעלן וליבמן. באופן זה התנא צריך לנקוט דווקא שהוא נשא אלמנה. שעל ידי שבא עליה הכהן הגדול באיסור נעשתה חללה ונאסרה אף על הכהן האדיוט. אבל אם נשא בתולה, חזי עלי, ראויה היא להתייבם לכהן אדיוט אחר מיטת אחיו. שהרי בתולה מותרת לכהן גדול ולא נתחללה בביאתו, ונמצא שאין זה בכלל האסורות ליבמן. משום מה הכי קטני, גם ברישה, בגלל זה נכתב גם ברישה במותרות לבעליהן, והאסורות ליבמן, נכתב אלמנה, אגב, הסיפה. ראי ורבותיי, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי לערב שבת קודש פרשת ויגש עם חמש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מסכך גפנו על תבועתו של חברו, מה הדין? שאלה שנייה, אוכל נבלת אוף טהור, האם נטמא? שאלה שלישית, מדוע לדעת רבי יוסי ברבי יהודה טומטום לא יחלוץ? שאלה רביעית, מי היא המותרת לבעלה ואסורה ליבם שלה? והשאלה האחרונה, כהן גדול הנושא אלמנה, על אילו איסורים הוא עובר? עם השאלות הללו, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, ערב שבת קודש פרשת ויגש, דלת בתיבת תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא, את דפים פי ג' ופי ד' ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון, וב בתיבת תשע"ה, עם דף פי א' ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעיה. כל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.